אנחנו בשיעור של עין יעקב, עמוד 32 למניינם. ויהי כי יראו המילדות את האלוהים ויעש להם בתים. שפרה ופועה, שלמדנו שיעור שעבר, שהם היו יוכבד ומרים, לפי מה שמכריעה הגמרא מכוח ברייתא, אז הם לא רצו לשמוע בכל פרעה. הרי הגזרה הראשונה של פרעה היה שרק המילדות ימיתו את הזכרים שנולדים. זה עוד לפני הגזרה של כל הבן הילוד היאור התשליחו. והם לא שמעו בכל פרעה הרשע. ויעש להם בתים. אז כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותם ועשה להם בתים. שואלת הגמרא, איזה בתים? רב ושמואל. אחד אמר בתי מלכות. זאת אומרת, הוקשה לגמרא, היה קושייה פה, כי מה זאת אומרת ויעש להם בתים? וכי עד עכשיו לא היה להם איפה לגור? מה הם צריכו מחשמה? עשה להם בית יותר חדש, יותר גדול, מה קרה? אז חכמים דורשים. אחד אמר בתי מלכות, הבתים שנזכרים, הכוונה לבתי מלכות. אחד אמר בתי כהונה ולוויה. והגמרא מפרשת. מאן דאמר, מי שאומר שהבתים שנזכרו בתורה, הכוונה לבתי כהונה ולוויה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא זיכה את יוכבד, שיצאו ממנה אהרון ומשה, שאהרון היה כהן ומשה היה לוי. ומאן דאמר, בתי מלכות, דוד נמי ממרים קעתה. דוד המלך הוא צאצא של מרים הנביאה. לכתיב כתוב, ותמות עזובה ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור. זאת אומרת, לפי הפשט של הכתוב הזה בדברי הימים, כתוב ותמות עזובה, זאת אומרת כלב הייתה לו אישה שקראו לה עזובה והיא נפטרה, ולקח לו את אפרת וילדה לו את חור. וכתוב, הוכתיב בשמואל, ודוד בן איש אפרתי. אז רואים שדוד הוא צאצא של אפרת. אז מי זאת אפרת הזאת? אומרת הגמרא, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה ואת יריעות. ואלה בניה, ישר ושובב וארדון. שואלת הגמרא, למה קוראים לו בדברי הימים כלב בן חצרון? הרי מי לא מכיר את כלב בן יפונה? אבא שלו קראו לו יפונה ולא חצרון. אז למה כתוב בדברי הימים בן חצרון? אומרת הגמרא, לעולם בן יפונה הוא. אומרת הגמרא, לא, בן שפנה מעצת המרגלים, השם האמיתי שלו זה אב של אבא שלו, זה היה חצרון. ולמה התורה כינתה אותו בן יפונה? שהוא פנה מעצת המרגלים. יפה מאוד, שהוא פנה מעצת המרגלים, כלומר המרגלים שיוציאו דיבת הארץ, אז כלב בן יפונה לא הלך איתן באותה דעה, אז לכן נקרא בן יפונה. אומרת הגמרא, והכתיב בן כנזו, הרי יש קושייה אחרת. יש מקום אחר בתנ"ך שכתוב שכלב אביו היה כנז, ולא חצרון. אומרת הגמרא, הנה כתוב בשופטים א', וילכדה עתניאל בן כנז, אחי כלב הקטון ממנו. שם כתוב שיבטיחו מי שיכבוש את העיר, אז ייתן לו את אחסה. כלב יבטיח שייתן לו את אחסה ביתו לאישה. למה נקרא שמה אחסה? שכל הרואה אותה כועס על אשתו, למה היא לא יפה כמוה? זהו. אלא אמר רבה, חורגו דקנז הווה. זאת אומרת, קנז הוא היה האבא החורג של כלב. לעולם האבא הביולוגי היה חצרון, יפה. ומה שכתוב שעתניאל ונאל בן קנז אחי כלב, משמע שעתניאל וכלב יש להם אבא שקוראים לו קנז, תגמר לו, הוא היה אבא של עתניאל. בדיוק, אבל הם היו מאותה אמא ולא מאותו אבא. זאת אומרת שהוא היה אביו החורג. ומדייק את הגמרא גם, מדייק הנמי, זאת אומרת מדויק גם, שכתוב הכניזי. זאת אומרת הוא רק מיוחס, הכניזי כוונה, הוא גדל בבית הכניזי. אבל לא כתוב בן כנז. אז לכן העיקר, הגמרא המכריעה שהשם העיקרי שלו זה היה חצרון. משמע מזה ככה. עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שמה כתוב שהוא לקח את עזובה. למה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה מתחילתה. כמו שהגמרא תגיד לכמה שלא עליכם, היא הייתה בהתחלה חולנית. מרים הייתה אישה חולנית, ואף אחד לא רצה להתחתן איתה. כולם פחדו. אז לכלב לקח אותה. לכן הכתוב כינה אותה עזובה, אבל השם האמיתי שלה היה מרים. מרים הנביאה. בסדר? אז היא הייתה עזובה, כולם פחדו להתחתן איתה. זה מספרים, היה סיפור, היה מעשה בבני ברק, על אחד שהוא השתדך מזה מישהי, והם היו ממש אוהבים אחד את השני ועמדו להתחתן, ושלושה שבועות לפני החתונה, לא עליכם, גילו אצלו מחלה נוראה ואיומה, ש-90% הוא מת. נשאר לו כמה חודשים. ואז בא החתן, חתן בבני ברק, היה איזה חתן בבני ברק, שעמדו להתחתן ואהבו, שלושה שבועות לפני החתונה, גילו אצלו מחלה נוראה, לא עליכם. ואז הוא בא ואמר למשפחה של הקלה ולקלה, שהוא לא רוצה שהגורל שלו אמר ייפול גם כן על אשתו, זאת העתודה, ולכן הוא מוכן לבטל את החתונה. עכשיו, היא הקלה אמרה לו, כיוון שהיא מרגישה שמעמידים אותה בניסיון של עזר כנגדו, היא מוכנה לקחת על עצמה את הניסיון הזה, אפילו יהיה כל החיים שלו ביסורים, היא רוצה להתחתן איתו. אז זה היה מוזר כזה, בדרך כלל דבר כזה באמת מפרקים, והמשפחה לא רוצים לקחת מישהו כזה, וזה היה ממש סיפור מרגש, ולקחו את זה הרב קניבסקי, והרב אמר שאם מצינו בצורה כזאת, חתונה כזאת, אז זה דבר נפלא ביותר, ובאמת עשו לחתונה, וזכו, והחתן נרפא וזכה לישועה גדולה. זאת אומרת, הם עמדו מניסיון, שרואים מכאן שבן אדם מבטר, שהקדוש ברוך הוא מאמין אותו באיזה ניסיון, ומבטר, אין דבר כזה שאדם יפסיד מחמת זה שהוא ויתר. זה כמו שמסופר במדרש על אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון, הגמרא מביאה אותו במסכת תמיד, אפלמד ב', שהוא כבש את העולם. אז במדרש מסופר שהוא הלך לבקר את מלך קציה. ככה כתוב במדרש, כנראה שזה היה מדינה באפריקה משהו. אז הוא בא לבקר את המלך הזה של קציה, ובדיוק היה שם, הוא פגש אותו, אמר לו שלום, אדוני המלך, שלום עליכם, מה נשמע? אמר לו, חכה רגע, יש לי משפט פה עכשיו. צריכים לבוא התובע והנתבע, הכניסו אותם, ואלכסנדר מוקדון יושב בצד ושומע. ואז היה משפט, זה היה עסקת נדלן כנראה. ואחד מכר שטח ענק של חרישה, של חקלאות, הוא מכר לו שטח גדול, ואותו קונה שהתחיל לעבוד, לאבד את הקרקע, הוא חורש וחופר ועושה לו כל מיני תוכניות שמה, פתאום מצא אוצר אדיר של יהלומים, אבנים מרגליות טובות, מצא אוצר עצום שמה בתוך הקרקע. אז הוא בא בן אדם, בן אדם אחר, בן אדם שמצא דבר כזה, בטח שהוא לא היה הולך, אומר למוכר של הקרקע, תראה מה מכרת לי, ברוך השם זכיתי, גם קרקע וגם יהלומים. אבל זה לא היה ככה. הוא הלך למוכר, אמר לו, תשמע אדוני, אני קניתי ממך הקרקע, לא קניתי ממך יהלומים, קח את כל האוצר הזה, זה לא שלי, לא רוצה לקחת. עכשיו המוכר אמר, לא, אני מכרתי לך קרקע, כל מה שיש בקרקע שלך. ככה, אתה תיעלומים. זה שתי אנשים כנראה לא מהעולם הזה. זה מהלכים שהתחפשו כנראה. זה אין דברים כאלה. שמע את זה המלך, מלך קציה. ואלכסנדר מוקדון עומד בצד. אומר לו, מה אתה אומר? אדוני המלך, אמר, כיוון שאני פוסק, ואתם מבטרים אחד אל השני, ועל הוויתור עומד העולם, הוא שואל אותו, יש לך בת? אתה קונה. אבל הוא כן, יש לי בת. אתה מוכר, יש לך בן? הוא כן, יש לי בן. אז הנה, עשיתם וורט. תיתנו להם את האוצר, ועשה פשרה ביניהם. זאת אומרת, לא אתה תיקח ולא אתה, הבן והבת תיקחו את האוצר. עשה איתם פשרה. אמר לאלכסנדר מוקדון, נו, מה אתה אומר על המשפט שלי? אני מתקרב לשלום המלך, לא? אמר לו אלכסנדר מוקדון, לא, טיפש. או למה? מה זה לא דבר חוכמה? אמר לו, לא, אם אני הייתי מפרק את שתיהם, לוקח אני את האוצר. ככה מדבר אלכסנדר מוקדון. אמר לו, אם אתה מדבר ככה, כל מה שאתה בונה ועושה לך בריכות ופרדסים, הכל יישאר רק לחיות ובהמות. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל אכזרים. מישהו אכזרי, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו אריכות תוחלת של הימצאות בעולם של שליטה. זאת אומרת שזה בא ללמד שבן אדם מוותר אחד לטובת השני, אז הנפש שלו מתעלה וככה הוא מאריך ימים. אז זה מה שהיה עם כלב והעזובה. לכן העזובה הזאת, זאת היא מרים. אף אחד לא רצה להתחתן איתה, כלב התחתן איתה, והיא התרפאה, הגמרא תגיד, ונעשתה יפה, הכי יפה בעולם. זיכה אותה, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו. זה מה שאומרת הגמרא. כן, התחרתה איתה, אה? עכשיו, למדנו למעלה, יש שתי פסוקים. כתוב בהתחלה שהוא לקח את הזובה, לאישה, כלב בן יפונה לקח את הזובה, ואמרנו שהזובה זה מרים, כלב התחתן עם מרים. אבל אחר כך כתוב, וכלב הוליד את הזובה. איך הוא הוליד אותה? מה אתה אמרת פסוק לפני? שהוא לקח אותו לאישה. אז תחליטי, ביתו או אשתו? זאת אומרת הגמרא, הוליד והלא מין סיבה ונסיב לה. בהתחלה היה כתוב שהוא נשא אותה לאישה, ועכשיו אתה אומר שהוא הוליד את הזובה, אז קשייה, אמר רבי יוחנן, לעולם היא הייתה אשתו. הזובה שזאת מרים, היא הייתה אשתו של כלב. אלא כל הנושא אישה לשם שמיים מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. עד כדי כך, זאת אומרת שגם אם הוא לא זכה להיבנות ממנה שאין לו ילדים, נחשב לו פריה וריביה, היא נחשבת כמו הבת שלו. זאת אומרת, בדרך כלל שאדם לוקח אישה, אז קודם כל הוא רואה, הוא רוצה שהיא תמצחן מעיניו. כשהגמרא אומרת שאדם נושא אישה וקידושים הם א', הגמרא אומרת שאדם נושא אישה, אז הוא צריך, הוא חייב להסתכל עליה. רבנו הרמב״ם אומר, אבל צריך להסתכל דרך בושה. לא חס ושלום, הלשון של רבנו הרמב״ם, לא יסתכל על דרך זנות, חס ושלום. כמו שהוא יעשה לעיניים, לא יסתכל עליה ככה. יסתכל עליה בבושה, אבל הוא צריך להסתכל כדי שהיא תמצא חן בעיניו. כי הכתוב אומר, ואהבת לרעך כמוך. אחר כך אם הוא לא יסתכל עליה, והיא לא תמצא חן בעיניו, הוא יגרש אותה, אז הוא יעשה לה עוגמת נפש כל החיים. אז היא צריכה, הקלה שלו, הבצוג, היא צריכה למצוא חן בעיניו. אז כבר אין בזה לשם שמיים 1,000,000%. זה לא 100% לשם שמיים. כי הוא רוצה שהיא תמצא חן בעיניו, זה לשם יופי הוא לקח אותה, לשם חן, או למשל, הוא רוצה שאבא שלה יהיה יהלומן, שתביא לו הרבה כסף. ואחר כך היא תגיד לו, תראה אתה מאיפה באת, ואני מאיפה באת, אני עשיתי אותך, אחר כך היא פתגעה עליו. כל מיני אינטרסים יש לו שהוא נושא אישה. זה לקח אותה לשם שמיים, היא הייתה חולנית, היא לא שווה כלום, וגם אפשר להסתכל עליה, והיה לה צבע על הפנים, רש"י אומר. אז אם כן, זה לשם שמיים, והקדוש ברוך הוא זיכה אותו לכל הישועות. זה נקרא לשם שמיים, בלי שום אינטרס. מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. למה קראו לה יריעות? הכתוב בדברי הימים מכנה אותה יריעות, את מרים. שהיו פניה דומים ליריעות. היא הייתה נראית כמו קלף של ספר תורה. קלף שכותבים עליו ספר תורה הוא חלק לבן. כולה הייתה חיוורת, רש"י אומר, היה פנים צהובות, היה לה צהבת, כמו צהבת כזאת. אז כל הצבע הדמימות של הפנים נלקח לה מהלחיים. כולה הייתה חיוורת לבנה, זה לא יפה. הייתה נראית כמו רוח רפאים כזאת, שלא היה לה צבע על הפנים. טוב, זה דבר אחד. אחר כך כתוב, ואלה בניה, אל תקרא בניה, אלא בוניה. זאת אומרת, השמות האלה שהפסוק הולך להביא, זה השמות של בעלה. שבעלה, הוא הרי ילד אותה, זה נחשב כאילו הוא ילד אותה, כי הוא לקח אותה לשם שמיים. אז לכן, זה נקרא בוניה, כאילו שהוא בנה אותה. ישר, כלב נקרא ישר, שישר את עצמו. הוא ישר את עצמו מללכת בעצת מרגלים. הוא לא הלך עקום, הוא הלך ישר, ופנה מעצת המרגלים. בשובב, ששיבב את יצרו. הכוונה הוא שיבב את יצרו מעצתם של המרגלים, רש"י אומר. שובב זה לשון מורד. כתוב בירמיה שעם ישראל נקראים הנערה השובבה. מורדת. זה נקרא שובב. ילד שובב שאומרים. ששיבב את יצרו. וארדון שרידה את יצרו. זאת אומרת, הוא רדה את היצר, הכוונה שלט על היצר, שלא יחטיא אותו לדברים כאלה. ואיגד אמרה, יש אומרים למה היא נקרא ככה, איך היא נקראת, למה הוא נקרא ארדון, שגרם לה שהיו פניה דומים לברד. זאת אומרת, אחרי שהוא התחתן איתה, אז היא כל כך אהבה אותו וחזר לה הצבע לה לחיים, ואז היא הייתה נראית כמו ורד. ולשחור אבי תקוע היו שתי נשים, חלאה ונערה. מי קורא לבת שלו חלאה? מה זה? אלא הגמרא אומרת, זה לא כפשטו, זה בא לדרשה. זה לא היה באמת מישהו קרא לבת שלו חלאה. אלא אומרת הגמרא, זה בא לדרשה. השחור זה כלב. ולמה נקרא שמו השחור? הרי השם האמיתי שלו היה כלב, שהושחרו פניו בתעניות. מרוב שהוא עשה כל כך הרבה תעניות, הוא הרי הוא פחד מאוד שהמרגלים האלה גם כן יתפסו אותו באותה עצה. אז הוא כל כך הרבה ישב בצער והתענה, כדי שזכות התעניות האלה תועיל לו שהוא ינצל מעצת המרגלים. וכל כך התענה, עד שברח לו הסידן מהשיניים, היה יכול לעשות פרסומת לתנובה. כל כך ברח לו הסידן מהשיניים, כל השיניים שלו נהיו שחורות מאז שאדם מתענה ולא אוכל כלום. אז כל הסידן בורח לו מהגוף. נהיה לו כל העצמות והשיניים, הכל שחור נהיה לו. זה נקרא הושחרו פניו. בדרך כלל הגמרא אומרת הושחרו שיניו מתעניות. זה היה כלב. אבי שנעשה לה כאב, כמו שאמרנו, שכל הנושא אישה לשם שמיים בלי אינטרס, אז מעלה עליו הכתוב כאילו ילדה. אז הוא נעשה לה כאב, וטיפל בה, וגידל אותה, והיא הייתה מסכנה, ועלובה, וחולה, הכל הוא דאג לה. למה הוא נקרא תקוע? שתקע את ליבו לאביו שבשמיים. אמר, לא יעזור, אני הולך עם הבורא, התברך, לא שומע לעצת מרגלים. כתוב שהיו לו שתי נשים. אומרת הגמרא, זה לא שקלי כלב היו שתי נשים, זה הייתה מרים, שהיא נעשתה כשתי נשים. נעשה מרים כשתי נשים, חלאה ונערה. וזה מה שאמרנו, מי קורא לבת שלו חלאה? אלא זה לדרשה, לא חלאה ולא נערה הווי, אלא בתחילה חלאה. בהתחלה היא הייתה חולנית, אז הכתוב מכנה אותה חלאה מלשון מחלה. ולבסוף נעשתה נערה, יפה, היא הייתה כמו נערה, רשי אומר. ובני חלאה, צרת וצוחר ואתנן, גם זה בא לדרשה. כל השמות האלה לא היו ולא נבראו, הכל זה דרשה. צרת שנעשית צרה לחברותיה, כולם שונות את מרים, אומרות למה היא יפה כזאת ואני לא יפה כזאת, עד כדי כך היא הייתה יפה. צוחר שהיו פניה דומות כצהריים, הייתה, היה לה אור על הפנים, הייתה באה, כל החדר נהיה בוהק, היה לה אור כזה על הפנים. אתנן, אתנן זה מתנה, שכל הרואה אותה מוליך אתנן לאשתו. כל מי שרואה את מרים, אפילו בטעות, מיד הוא רוצה ללכת עם אשתו, עוצר במרכז המסחרי באור יהודה, קונה לה איזה משהו, אתנן, אומר לה בואי רגע עד הסוף שמאל עכשיו על ההדר, ומבקש ממנה דבר מצווה, תובע אותה לדבר מצווה. ויצב פרעו לכל עמו למור, אמר רבי יוסף ברבי חנינה. הגמרא חוזרת לפרעו, פרעו הרי ציווה כמה פעמים גזרות. פרעו בהתחלה ציווה להמית את הילדים שנולדים, על ידי המילדות. אחר כך הוא ראה שהם לא שומעות בקולו, אז מה הוא אמר? כל הבן הילוד היהור התשליחו. ואחר כך גם על עמו הוא אמר, גם על המצרים הוא אמר שאת הבנים שלהם גם כן נזרקו ליהור, על כולם. אז מה שומעת הגמרא? ויצב פרעו לכל עמו למור, אמר רבי יוסף ברבי חנינה, אף על עמו גזר, אפילו על העם שלו, על המצרים שנולדים, אם זה זכר, לזרוק אותם אל היהור, לא רק על עם ישראל, עד כדי כך. למה? רש"י מביא כי ההצטגנינים של פרעו אמרו שנולד משיען של ישראל, הם רואים בכוכבים שנולד משיע על עם ישראל, בקרוב הוא יושיע אותם, והם לא יודעים אם הוא ממצרים או מישראל. למה? כי משה רבנו גדל בארמון של פרעו, אז התערבבו שם בכוכבים, לא מבין אם זה מצרי או יהודי. הרי איפה הוא גדל? בתיה בת פרעו לקחה אותו, בת פרעו לקחה אותו לארמון של פרעו וגידלה אותו שמה. אז לא הבינו אם זה מצרי המושיע או יהודי. אז לכן אמר פרעו מספק, מספק ספקה, זורק את הכל, גם את היהודים וגם את המצרים. מה שימה? לחומרה, בדיוק. אמר רבי יוסף ורבי חנינה, שלוש גזרות גזר, מה שימו פרעו. בתחילה, אם בנו ועמיתן אותו. בהתחלה הוא רק אמר למיילדות העבריות להעמיד אותם בשעת הלידה, את הזכרים. אחר כך, כל הבן הילוד, היאור התשליחו, זה על היהודים בינתיים, בני ישראל. והעמיד שומרים, רשי אומר, שומרים ושוטרים, העמיד שמה כדי שישגיחו על העניין. ולבסוף אף על עמו גזר. בסופו של דבר שאמרו לו ההצטגנינים, אלה שרואים בכוכבים, אמרו לו, אתה יודע, משה של ישראל, הוא נולד, אבל אנחנו לא יודעים אם הוא מצרי או לא, גזר גם על הזכרים המצרים. עוד כתוב שם בעניין של פרשת שמות, כתוב על אמרם, אמרם היה גדול הדור, כמו שגמרא תכף תגיד, אביו של משה רבנו. ואלך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אומרת הגמרא, לא כתוב בתורה לאן הוא הלך, כתוב וילך. אומרת הגמרא, להיכן הלך? אמר רבי יהודה בר זבינה, הוא לא הלך לאף מקום, שהלך בעצת ביתו, זה נקרא וילך. הוא שמע בעצת ביתו. טענה, למדנו בברייתא, אמרם, גדול הדור היה. אמרם היה צדיק סוד עולם, הוא אומר, מת מבית בעטיו של נחש, נכון? אמרם, הוא מת בעטיו של נחש. יש כמה אנשים צדיקים שמתו באתיו. אתיו זה הצתו. בארמית, אתיו הכוונה הצתו של נחש. זאת אומרת, אם לא היה חוטא אדם הראשון, אמרם לא היה מת לעולם. כי הגמרא פוסקת במסכת שבת, בדף נ"ד, שאין איסורין בלא חטא, ואין מיטה בלא, אין מיטה בלא חטא, ואין איסורין בלא עוון. זאת אומרת, כל האיסורים שבאים על האדם זה בגלל שיש לו עבירות, ומיטה זה בגלל חטאים. זאת אומרת, בסוף מצטבר חטאים, מתאחזים בו הנר החיצוניים, ומחזיר ציוד. אז אמרם לא היה בו שום חטא. אמרם, אביו של משה רבנו. ולמה הוא מת? לפי ההלכה, אין מיטה בלא חטא. זאת אומרת, מי שאין לו חטא, הוא לא צריך למות. אבל אמרם מת בגלל יצאתו של נחש, בגלל חטא אדם הראשון, שהקדוש ברוך הוא גזר על כל אדם שהוא מות ימות, מאפר בבל, אפר ישוב, לכן אמרם מת. יש ארבעה שמתו בעטיו של נחש. הם אמרם, כלאב, נכון? כלאב, בנימין וישי. וסימנך עכביש. עכביש זה ראשי תיבות. אמרם, כלאב, נו, בנימין וישי. כן, יש כמה דעות בזה, נכון? אז אפשר לצרף את היהוד, יהושע. יש את הבא שלו. בסדר. אומרת הגמרא, אמרם גדול הדור היה, זה היה אביו של משה רבן. כיוון שראה שאמר פרעה, כל הבן הילוד היהור תשליחו, אמר, לשב אנו עמלים, בשביל מה אני אביא ילדים לעולם? אם יצא לי בן זכר, ישר יברא, מיד יזרקו אותו ליהור. בשביל מה אני אביא? לא חרם, עמד וגירש את אשתו. כיוון שהוא יודע שאדם נושא אישה לשם פריה וריביה, עיקר מה שאדם מקים בית, זה לא בגלל שהיא תשלח לו אס-אמס להגיד לו I love you. מה, למה אתה רוצה להתחתן? להביא ילדים לעולם. תראה, אדם שהוא הכי אוהב את אשתו, אוהב אותה אהבה עזה, והיא לא מביאה לו ילדים, איזה צער הם נמצאים? צער מיטה, הם תואמים את המיטה. למה? אבל אתה אוהב אותה והיא אוהבת אותך, מה רע? אתה רואה שעיקר התכלית שאדם מקים בית בישראל זה להביא ילדים לעולם. כיוון שהוא ראה שאין מזה תכלית, מפני שהילדים שהוא יביא יזרקו אותם אל היאור, אמר אז עדיף שאני אגרש אותה, וככה אני לא אתחייב מצוותונה, ואז הם לא ימותו. עמדו כולם וגרשו נשותיהם, כיוון שהוא היה גדול הדור. אז הוא שימש דוגמה ומופת, כי מופת הייתי לרבים. כיוון שהוא שימש דוגמה וראו אותו מגרש את אשתו, כולם גרשו את אנשים. אמרה לו ביתו, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעו הרשע. למה? שפרעו לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. הרי פרעו אמר, כל הבן הילוד היהור תשליחו. ואם היה נולד לך נקבה, אז מה את הנקבה? פרעו לא היה זורק אל היהור. אז סתם אתה מונע ילודה מישראל. הגמרא אומרת בבמות סמך ג' שאין בן דוד ועד שיחלו כל הנשמות שבגוף. יש עניין להביא תולדות יותר לעולם כדי לזרז את הגאולה. אז היא אומרת לו, אם אתה תביא נקבה, אז אתה ספק, אתה מביא זכר ספק נקבה. אז חבל. פרעו לא גזר אלא בעולם הזה. ואתה גזרת בעולם הזה ולעולם הבא. כי רש"י אומר שהתינוק, מי שעה שהוא נולד, גם אם יזרקו אותו ליאור, לעתיד לבוא, אנחנו מאמינים בתחיית המתים, שזה אחד מעיקרי האמונה של תורת ישראל, שיהיה תחיית מתים. שומת המשנה בסנהדרין דף צדיק, מדברת שם על עניין תחיית המתים. והתינוק, מי שנולד רש"י מביא, מיד הוא נכנס לעולם הבא. זאת אומרת, גם אם הוא ימות באותו יום, אבל הוא יקום בתחיית המתים. יש כמה דעות בזה בסנהדרין, בדף קוף יוד עמוד שני. שם כתוב, הגמרא שואלת, תינוק, ממתי הוא בן העולם הבא? אז יש כמה דעות בזה. יש אומרים, משעה שנקלטה האישה. אפילו לא יצא לאוויר העולם, יש לו כבר חלק לעולם הבא. זאת אומרת, הגמרא רוצה להוכיח שיש עניין של הוולד שהוא חי, ברגע שיש נקלטת הוא חי, לכן הפלה זה רצח מדרבנן, יש מחלוקת אם זה רצח דאורייתא או דרבנן. אז זה דעה אחת, יש דעה משעה שנולד, וזה רש"י פה שהביא. הוא לא ציין לסנהדרין קוף יוד, כי שם יש הרבה דעות, אבל יש דעה כזאת בסנהדרין שם. שמשעה שנולד, יש אומרים משעה שיענה אמן, ככה הגמרא מביאה שמה, ויש עוד כמה דעות שמה, כל פעמים רש"י בחר אחד. זה הפשט פה של הגמרא, שהתינוק מיד שנולד מגיע לעולם הבא. שאומרים שמה משעה שנימול, יש מחלוקת שמה בגמרא. אומרת הגמרא, פרעה לא גזר, אמרנו את זה, לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ולעולם הבא. פרעה רשע הוא, ספק גזרתו מתקיימת, ספק אין מתקיימת, אולי עוד מעט הקדוש ברוך הוא ייתן לו אירוע מוחי וימות. אז מה? ואתה צדיק, ודאי גזרתך מתקיימת, שנאמר ותגזר אומר, ויקום לך, מה שאתה אומר, ברור לא מקשיב. אז אם כן חבל, שמע את זה אמרם, ראה את הבת שלו כזאת חכמה, הייתה בת שש, בת כמה הייתה? ילדה. שמע את זה, התלהב, עמד והחזיר את אשתו, החזיר אותה חזרה, יש מצווה להחזיר את גרושתו, יש מצווה מן התורה, החזיר אותה. עמדו כולם והחזירו נשותיהן. אז כולם עמדו והחזירו את נשותיהן. ויקח, אז כתוב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שזה פעם שנייה הוא לקח אותה את אשתו הראשונה, ויחזיר מבעלה, היה צריך להיות כתוב, ויחזיר, הוא יחזיר את אשתו. למה כתוב ויקח? ויקח משמע פעם ראשונה לקח. אם כן, למה לא כתוב ויחזיר? אמר רבי יהודה בר זבינה, הכוונה שעשה לה מעשה ליקוחין. כוונה, כמו שאדם לוקח את אשתו פעם ראשונה, אז הוא משקיע ועושה חופה. פעם שלישית זה ברבנות כבר. הוא לא הולך לברייטול. פעם שלישית זה כבר ברבנות. פה, פעם שנייה, לקח אותה, עשה לה מעשה, כמו בפעם הראשונה, שם אותה באולם, הושיבה באפיריון, עשה לה חופה מפוארת. ואהרון ומרים מרקדין לפניהם. אומרים להם, כיצד מרקדין לפני הקלה. זאת אומרת, הם היו רוקדים לפני אבא ואמא. זה משהו נדיר. ומלאכי השרת אומרים, הם הבנים שמחה, השתבח שמו. עכשיו, כתוב בפסוק, את בת לוי, הוא הלך ולקח את בת לוי. אומרת הגמרא, איזה בת זאת? הייתה בת 130. איזה בת לוי? אפשר בת 130 שנה הייתה וקרא לה בת? איך קרא לה בת? בת 130. לאמר רבי חבא בר חנינא, זו יוכבד שהורתה בדרך ולדתה בין החומות, שנאמר אשר ילדה אותה ללוי במצרים. אז אם כן, משעה שעלו עם ישראל מצרים עד אותה תקופה, כמה זמן עבר? משה רבנו הוציא את עם ישראל שהיה בן 80. תוריד 80 שנה, 210 פחות 80, 130. זאת אומרת, מזמן שנכנסו עבר 130 שנה עד אותו זמן שנולד משה רבנו, יוכבד הייתה בת 130. אז איך הכתוב קורא לה בת? בת זה משמע בת 10, בת 20, אבל לא בת 130. ואת הגמרא, לידתה במצרים ואין הורתה במצרים. טוב, היא נולדה במצרים, אבל היא לא הייתה הורתה במצרים. זאת אומרת, משעת, מכניסת עם ישראל לגלות, הייתה יוכבד שם כבר במצרים נולדה.
יש עדו שהשם של אמא שלה מרחידה.
שמה?
אמא שלי יוכבד.
כן.
היא ילדה אותה. אמא שעוברים לה אותה.
אה.
לכתוב, אשר
ילדה, ילדתה, כן. נכון.
אותה זה אמא של יוכבד.
השתבח שמה יפה מאוד. אומרת הגמרא, סתכלס, מה התירוץ? למה היא נקראת בת? אמר רב יהודה, שנולדו בה סימני נערות. פתאום אמרם חזר. לקח אותה, ראה אותה, שנתפשטו כל הקמטים. הרי הייתה בת 130. נתפשטו כל הקמוטים, וחזר יופי למקומו, ראה אותה של הפנים כמו בובה ברבי היה לפנים. כמו ילדה. ואז התלהב כל כך, אמרם, ראה שזה בהשגחה פרטית. זאת אומרת שמשמיים סימנו לו, שבאמת ככה הוא היה צריך לעשות. ואז כתוב, בתאר האישה ותלת בן. ואת הגמרא, מה שכתוב, בתאר האישה ותלת בן, לכאורה משמע שאחרי שהוא החזיר אותה פעם שנייה, אז היא התעברה. ואת הגמרא, ואהבת מעברה בית לתאר חמי יקרה, הרי לכאורה, מה עומד קשה בפסוקים, מפני שכאשר אמרם החזיר אותה, היא כבר הייתה בחודש השלישי להורתו של משה רבנו, היא הייתה כבר בחודש השלישי, אז מה פירוש בתאר האישה ותלת בן? משמע שרק היא הרתה רק לאחר שהוא החזיר אותה. ואת הגמרא, היא כבר הייתה בחודש השלישי שהוא החזיר אותה. אמר רבי יהודה בר זבינה, מקיש לדתה להורתה. מה הורתה שלא בצער, שאישה נקלטת, אין לה שום צער, היא לא מרגישה שהיא נקלטת. אז אם כן, אין בזה צער, אף לדתה שלא בצער. זאת אומרת שילדה את משה, לא היה לה שום צער, לא היה לה צירי לידה, לא היה לה שום בעיה. מה הורתה שלא בצער, אף לדתה שלא בצער. מכאן לנשים צדקניות שלא היו בפתקה של חווה. זאת אומרת, בצער של חווה, שהקדוש ברוך הוא קילל אותה בעיצבון, שבצער היא תלד בנים, כל הכללות שקיללו אותה בורא עולם, אז אנשים של דור מצרים לא היו בכללה הזאת. כולם היו יולדות בלי צער. אז זה חסד עצום שעשה איתם הבורא יתברך, כיוון שהם עסקו תמיד בפריה ורבייה, והם יתרבו בצורה אל-טבעית, אז לכן הקדוש ברוך הוא זיכה אותם. זה אומרים שגם בדורות שלנו יש נשים שהן סובלות בצורה נוראה בלידה. יש נשים שהן סובלות פחות. יש נשים שהן לא סובלות כמעט בכלל. אז איפה משתווה פה הכללה בחטא אדם הראשון וחווה? אז אומרים בעלי המדרש האחרונים, בדרשות אומרים, שהרי ידוע שאדם וחווה הם היו כוללים את כל הנשמות של עם ישראל. גם של העולם, רבנו הרי אומר שאחרי החטא, לפני חטא אדם הראשון, היה מושג כזה בשמיים שנקרא מחצב הנשמות של הקדושה ומחצב של הטומאה. כל הנשמות שהיו נולדים ממחצב הקדושה זה של עם ישראל. וכל הנשמות שנולדים ממחצב הטומאה זה של הגויים. אבל בחטא אדם הראשון, אז מה קרה? אדם הראשון, על ידי החטא שלו שהוא ירב טוב ורע, הוא ירבב את המחצבים האלה, וזה גרם שחלק מהנשמות של עם ישראל התערבבו בנשמות של הגויים. וזה הסוד בעצם שיש גרים. עד עצם היום הזה תמיד באים גרים. זה הנשמות שהיו שייכים למחצב של הקדושה בהתחלה, לפני חטא אדם הראשון. ככה רבנו הרי מבאר בשער הליקוטים, ספר הליקוטים בהתחלה ובראשית. כל פנים, אז אומרים ש... כיוון שהנשמות נמכלולים בכל אדם הראשון, הרי מהאדם הראשון יצאו כל התולדות לעולם, אז בהתחלה היו נולדים נשמות גדולות, קין והבל, כל אחת נשמה כוללת. ואז ככה הסתעף, הנשמות התפארו לענפים, ועד שנעשו נשמות קטנות. אז אומרים, נגיד אישה שהיא הייתה שייכת לגרון של חווה, שם היה הנאה מרובה כי היא טעמה מעץ הדעת, אז הגרון שלה נהנה, אז לכן זאת צריכה לסבול יותר. אחת היה הנשמה שלה מהכתף של חווה. אז זה לא כל כך צער, היא לא הרגישה כל כך את ההנאה של עץ הדעת. הכל תלוי באיפה הנשמה שלה הייתה אחוזה. אבל הקדוש ברוך הוא זיכה את הנשמו של דור מצרים, שאלה לא היו בכלל עם צער לידה. כנראה שאלה בכלל לא היו...
לדעת.
מה?
לדעת אין צער.
בדיוק, נגמר. עץ הדעת. תראה אותו כי טוב הוא. עוד כתוב בפרשת שמות, שנולד משה רבינו עליו השלום. כתוב, ותראה אותו כי טוב הוא. תניא, רבי מאיר אומר, טוב שמו. משה רבנו השם האמיתי שלו, בתעודת זהות, טוב. קראו לו טוב. רבי יהודה אומר, טובי השמו. רבי נחמיה אומר, הגון היה לנביאות. זהו שכתוב כי טוב הוא. אחרים אומרים, נולד כשהוא מהול. זה נקרא כי טוב הוא. ראתה אותו שהוא מהול. וחכמים אומרים, בשעה שנולד משה, נתמלא כל הבית אורה. כל הבית נתמלא אור. זה הסימן כנראה שבאמת משה רבנו היה צריך להביא בשורה טובה. עובדים ככה, כתוב כאן, ותראה אותו כי טוב, הוא כתיבתם, כתוב שם פרשת בראשית, וירא אלוהים את האור כי טוב. אז עושים גזירה שווה, כי טוב, כי טוב, מקישים, אז זה סימן שנתמלא הבית אורה. עוד כתוב, ותצפנהו שלושה ירחים. יוכבד יחביע אותו שלושה חודשים את משה רבנו, אחר כך היא כבר לא יכלה להחביא את משה. אומרת הגמרא למה? ולמה נון המצרים אלא משעה דהדרה, והיא עבד מעברה בתלתר חיה מעיקרה. המצרים היו מונים 9 חודשים, מעט שהיא נקלטה. עכשיו, היא הייתה מעוברת כבר 3 חודשים, ועד נשאר עוד 6 חודשים. עכשיו, הם מנו משעה שהזיר אותה אמרה. אז נשאר לה עוד 3 חודשים ספר, 3 חודשים האלה היא החביאה אותו. אחר כך מה הם היו עושים? הרשעים האלה, מה הם היו עושים? ותגמרה ולא יחלה עוד הצפינו. ואמי, למה? תצפנה ותזיל שתמשיך להחביא אותו. היה לה איזה בונקר שם בבית שלה. ומחביאה אותו שם. למה לא יחלה להמשיך להחביא אותו? אומרת הגמרא, אלא כל אחד השמי מצרד מתהילי דינוקה. אחד שהם היו שומעים שהיה נולד איזה תינוק, ראו להם שם מלשינים. משטפים היו להם שם. שמלשינים להם איפה יש תינוק, איפה אין. איפה שיש שמועה שיש תינוק בבית, היו מביאים חיילים ועם ינוקים. ממתו ינוקה, ומאבו אתה מביאים איזה תינוק מצרי לשם. נותנים לו 2 צ'פחות כאלה, שתחיל לפקוט. ואז הטבע רש"י אומר שתינוק שומע תינוק בוכה, גם הוא בוכה. ככה הם היו מגלים את התינוקות היהודים, איפה היו מחביאים אותם. כי איך ידי לשמע לקליו ונאבה בעדיו, כדי שמשה ישמע אותם בוכים, והוא גם כן יבכה ויתפסו אותו וחלילה ישליחו אותו אל היאור. כי נכתיב, וזהו שכתוב שיר שירים, יחזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים. אלה שהבת קול טובעת אותם רש"י אומר שיתבעו בים, אלה שעשו צרות שהיו קטנים, אלה היו מגלים את התינוקות היהודים. עוד כתוב, ותיקח לו תיבת גומה, יש לו תיבה מגומי כזה, משהו גמיש, ושם הכניסה את משה רבנו בתוך התיבה יוכבד.
זה השעם
שלהם. כן, בדיוק, מה שבדיוק, יש לו שזה רעש. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מכאן הצדיקים, שממונם חביב עליהם יותר מגופם. היא יכולה הייתה לעשות לו את זה ממשהו יותר מכובד, ככה אתה יודע, שגם כן אם איזה מישהי תמצא אותו, אז ימצא חן בעיניה, עשתה את זה מחומר הכי פשוט, הכי זול. באמת הגמרא מפני שצדיקים ממונם חביב עליהם יותר מגופם. וכל כך למה? לפי שאין פושטים ידיהם בגזל. צדיקים שאתה רואה אותם חוסכים בממון ומתנהגים בצניעות יתרה, זה לא בגלל שהם קמצניים, זה בגלל שהממון שלהם מאוד חביב עליהם. יותר מגופם אפילו. זה מה שהרי ידוע, הגמרא אומרת בעירובין, דף סמך דלת, שדבר שבא לאדם בקלות, אנשים שמים עליו את העיניים, ומתוך כך שולטת עליו עין הרע, והוא לא מספיק, לא מצליח ליהנות מזה. גמרא מביאה דוגמה למשל, אדם שנפל לו ירושה של גר. אחד היה גר, בא האדם הזה, והיה ביחסים טובים איתו, וטיפל בו והכל, והגר הזה הניח לו ממון ירושה, כי הגר אין לו יורשים. אז הגר הזה שהתגייר, הניח לו ירושה, בתים וכסף. אז אומרת הגמרא, אם הוא רוצה שיתקיים לו, זה כמו שאדם זכה בהגרלה. זכה בלוטו, לא, תמציא את הלוטו. אז הוא זכה בפייס, ויש לו עכשיו בעיה. כיוון שהכסף הזה בא לו בקלות, אז אנשים שמים עליו עין. הוא מסתכל איזה מזל יש לו את זה, שמים עליו עין הרע, אחר כך כל הצרות באות לו, אדם שזוכה בהגרלה. כסף שבא בקלות, אדם לא מעריך, וגם הוא הולך בקלות. אבל הגמרא אומרת, אם הוא לוקח מעט מהממון הזה, ועושה בו דבר של מצווה, אז שאר הכסף יתקיים לו בלברכה. אז אומרת הגמרא, מה הוא יעשה? אז באת הגמרא יקנה ספר תורה, למשל, יקנה תפילין, אפילו תפילין יקנה, יעשה איזה משהו ככה גדול לכבוד התורה, ושאר הממון רש"י אומר יתקיים לו. אז גם כאן הצדיקים אמונם חביב עליהם יותר מגוף, לפעמים הם מעדיפים להיפגע בגוף, העיקר שהממון שלהם יישמר. זה כמו שהגמרא אומרת בכמה מקומות, שרבי יוחנן קרא למנה מכבדותה, הוא היה קורא לבגדים שלו שזה הכבוד שלו. ואז הגמרא מביאה במסכת בבא קמא שמסופר על רב חסדה, שהוא היה עובר בין קוצים ודרדרים, אז הוא היה מגביה את הגלימה שלו והיה נשרט ברגליים. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, למה אתה מגביה את הגלימה? תראה איזה שריטות יש. היה אומר, זה מעלה ארוחה וזה נול מעלה ארוחה. גם על הבחלקיה, נכון. תענית כפגימה, נכון. גם על הבחלקיה, נכון. שהיה אומר להם, אם אני לא אגביה את הגלימה שלי, אז יקרה לי הבגד. עכשיו, בגד שנקרא ואתה תופר אותו, כולם רואים את התפר. אתה לא יכול לעשות אותו אחר כך כמו שהוא היה. אבל אם הרגל תשרט, מקסימום נלך פה לסופר פאר, נקנה יוד בשתי שקל. שים יוד, יעבור צ'יק צ'ק. יעבור גם הצלקת, לא תישאר. לכן, עם אמונם, חביב עליהם, יותר מגופה. לפי שאין פושטים ידיהם בגזל. כמו שאמרנו, שאדם לוקח את הכסף בכבוד, ביושר, אז הוא מעריך יותר את הממון הזה. אומרת הגמרא, רבי שמואל בר נחמני אמר, למה היא עשתה לו תיבת גומה דבר רך, שיעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה. יכול להיות שהיא שמה אותו בתיבה ביאור, אז התיבה פתאום יכולה להיתקע באיזה סלע, באיזה קנים קשים, באיזה מקום שיכול להכאיב, לא?
כך? זעזועים.
בדיוק, בולם זעזועים, נייק זום, משהו כזה. אז היא עשתה לו בולם זעזועים, יפה מאוד. כן, אלה הדברים. עוד כתוב, ותחמריה בחימר ובזפת. אומרת הגמרא, איך היא חמרה את זה בחימר ובזפת? מאיפה חימר ואיפה זפת? אומרת הגמרא, טענה, למדנו בברייתא. החימר היה מבפנים, מאיפה שנמצא משה רבנו, שוכב שם בתיבה. וזפת מבחוץ. הזפת היה מבחוץ, למה זפת של הריח לא טוב? אז אומרת הגמרא, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע. כדי שיהיה לו ריח טוב תמיד שיריח. הגמרא אומרת במסכת יומה, דפיין וב, אמר רבה, חמרה ורחנה פקחין. יין שאני רגיל לשתות, ותמיד אני רגיל להריח ריח טוב, עשו אותי פיקח. לכן אדם שרוצה שהילדים שלו יהיו פיקחים, תמיד ידאג שיהיה להם ריח טוב בחדר, ישים לו בתיק, בילקוט, יקנה לו פחית ריח, של ה-25 שקל. ישים לו ככה, ישים לו ריח טוב בתוך התיק, בקלמר. וזה כל הזמן הוא יריח ריח טוב, הילד הזה יצא פיקח. כך אומרת הגמרא, יין אתה לא יכול לתת לו. תדלה לו את כל הסוכר, יתעלף. אבל ריח טוב אתה יכול לתת לו. אז זה דבר מאוד חשוב. אז גם היא ידעה את זה, אז היא עשתה לו זפת מבחוץ, כדי שישמר. וחימר מבפנים, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע. ואתה שם בה את הילד, ואתה שם בסוף על שפת היאור. רבי לזר אומר, מה פירוש בסוף על שפת היאור? אומר רבי לזר, זה היה ים סוף. איפה שאלת, זה היה ים סוף. ושמואל בר נחמני אמר, אגם, זה היה אגם, כדכתיב, כנה וסוף כמלו. נאמר אצל אגם, מילת סוף. עוד כתוב, ותרת בת פרעו לרחוץ על היאור. עכשיו, הגמרא אומר, כי קשה לחכמים, מה פירוש בתורה לרוחץ על היאור? אחי, מי רוחץ על היאור? אדם שרוחץ, הוא רוחץ בתוך היאור. מה זה על היאור? מה, הייתה הולכת על המים? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שירדה לרוחץ מגילולי בית אביה. כיוון שהרחיצה פה היא רחיצה רוחנית, רש"י אומר שאדם יתנקה מעבירות, הוא בא לחזור בתשובה, זה נקרא שהוא רוחץ. לכן הדברים לא כפשטן. לרוחץ על היאור, אם הייתה רחיצה גשמית, אז היה כתוב, היא ירדה לרחוץ ביאור. כמה שכתוב על היאור, זה בא לדרשה, שהיא באה לחזור בתשובה. היא הלכה לרחוץ מגילולי בית אבא שלה, היה עובד עבודה זרה. אבל היא רצתה לחזור בתשובה, אז היא הלכה לטבול לגירות. לכן הוא אומר, אם רחץ השם מצועת בנו ציון, שם מדובר על עבירות, אתה רואה שאצל עניין של חזרה בתשובה נאמר רחיצה. עוד כתוב, ונערותיה הולכות על יד היאור. אמר רבי יוחנן, אין הליכה זו אלא לשון מיטה. וכן הוא אומר, הנה אנוכי הולך למות. אז רואים שהדרשה הזאת, מה הוקשה פה לחכמים? נערותיה הולכות על יד היאור. למה התורה צריכה להשמיע שהנערות של בת יהיה בת פרעו או בת פרעו, הן מאוד צריכות ללכת על יד היאור? היא הלכה לרחוץ, טוב תשבו, יכולו לשבת, לשן סיגריה, הנערות שלה. מה הן צריכות ללכת ולחזור? אלא זה בא לדרשה. כנראה שזה לא כפשטו. הם היו יושבות, אבל ההליכה הזאת, הכוונה היא שהן הולכות למות. כמו שכתוב אצל עשיו, הנה אנוכי הולך למות. עשיו אמר ליעקב, יעקב אמר לו, תמכור לי את הבכורה. אמר לו, אני כל יום הולך למות שם בשדה, לפי הפשט, אני יודע ביהודה מסביר את הפשט, מה זה הנה אנוכי הולך למות? הכוונה שעשיו היה כל יום מסכן את עצמו, כיוון שהוא כל הזמן מתעסק שם עם חיות, טורפות, אז כל יום הוא מסתכן בזה שהוא הולך למות. אמר לו, הנה אנוכי, כל יום אני יכול למות, בידוע החיים לא רוצים לעשות לי אפילו. כל הזמן הוא הולך, מסתכן, רב עם הריות, צד כל מיני נחשים, כל מיני דברים כאלה. אמר לו, קח את הבכורה, קח את החינם. אז זה נקרא, הנה אנוכי הולך למות. הולך, הכוונה, קרוב למיטה. ותראה את הטבע בתוך הסוף. כיוון דחזו דקבאלה הצולה למשה, הם ראו שהיא רוצה, בת פרעה, היא רוצה להציל את משה רבנו. אמרו לה, גבירתנו, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם גוזר גזרה, אם המלך גוזר גזרה, אם אין כל העולם מקיימים אותה, בנה ובני ביתו מקיימים אותה. לפחות בני המשפחה יקיימו את הגזרה של אבא, אז למה את עושה ככה? את צריכה להטביע אותו. ואת עוברת על גזרת אביך, ואז הם התחילו לקרר אותה. היא כבר באה להציל אותו. אז הם באו לקרר את דעתה, לעשות לה רגליים קרות, כמו שאומרים. אז בא גבריאל וחבטן בקרקע. כבר אומרת שבא מלאך, המלאך גבריאל, והרג את כל הנערות. יכול להיות שהפשט הוא שהם לא ראו את המלאך. למישהו יכול להיות שמישהו בא בדמות, שהמלאך בא בדמות סייד, בא בדמות של מישהו אחר, או פתאום הם מתו, אבל הגמרא מודיעה לנו שקבלה בידינו שהמלאך עשה את השליחות הזאת. לפעמים בן אדם, הוא זקוק לאיזה ישועה, נגיד אפילו הוא נמצא באיזה, באמצע הדרך, באמצע העולם, פתאום בא אליו איזה מישהו שהוא לא מבין מאיפה הוא בא לעזור לו, מאיפה מן השמיים נחת לי, הוא אומר לו. יכול להיות לפעמים שזה איזה מלאך שבא בדמות של בן אדם. ככה יש בחכמים, בחזל, וכמה מקומות שהמלאכים, הם עושים שליחויות הרבה בעולם הזה, והאדם לא מודע לכך. הוא לא יודע שלפעמים אנשים באים, יש אנשים גם, כשאתה רואה אותם שהם מוזרים, אתה מרגיש כאילו שהוא לא שייך לעולם הזה, ובא לעשות לך איזה טובה, איזה עזרה. יכול להיות שזה מלאך שמתלבש בדמות בן אדם. אף אחד לא יכול לדעת דברים כאלה, אבל דבר שהוא אמיתי. בא גבריאל והחבטן בקרקע, ותשלח את המטה ותיקחיה. כתוב שהיא שלחה את המטה ותיקחיה. עכשיו לא ברור בחזל, מה פירוש המטה? מה זה העמה הזאת? רבי יהודה ורבי נחמיה. אחד אמר ידה. הם דורשים עמה על היד. עמה זה מידה שמודדים. עמה לפי מידה של תורה. לפי דעת רבנו הרמב״ם, מה שמחשבים היום לפי סנטימטר, זה יוצא 48 סנטימטר. עמה. ואיך מחשבים עמה? מהמרפק עד העמה. לכן היא נקראת עמה. כמה שאתה מחשב את המידה מהמרפק עד סיום האצבע האמצעית שנקראת עמה, לכן המידה הזאת נקראת עמה. אז כתוב המטה, אז חזל דרשו שהיא שלחה את היד שלה כדי להוציא את הטבע מהיאור. זה נקרא, אחד אמר ידה, ואחד אמר שפחתה, מלשון עמה, עמה עברייה, כמו שכתוב פרשת משפטים. אז היא שלחה איזה אחת שפחה שלה. מן דה אמר ידה, מי שדורש שמה שכתוב תשלח את המטה, הכוונה היא שלחה את ידה, דכתיב המטה, כתוב המה. מן דה אמר שפחתה, מי שדורש שזה הייתה שפחתה, מדי לא כתוב ידה, לא כתוב ידה, כתוב המטה, משמע שפחתה. ואז הגמרא מקשה, ולמן דה אמר שפחתה, אמרת בא גבריאל וחבטן בקרקע. עכשיו אמרת שגבריאל בא והרג את כל השומרות. איך פתאום צצה איזה שומרת עכשיו? אמרת עכשיו שהוא הרג את כולם, כי הם קיררו אותה. הם לא רצו שהיא תציל אותה, את משה. הגמרא, לא, מה שנתכוונתי, הוא לא הרג את כולם. דשייר לחדה. הוא שייר לה איזה שומרת אחת. מה, זה לא נעים שהיא תישאר לבד. דלה ואורה חראה, זה לא דרך ארץ של בת מלכה, בת של מלך, למקם לחודה. בת של מלך, אתה לא יכול להשאיר אותה לבד. אז גבריאל הרג את כל הנערות, ישיר רק אחת. שהיא תשמור על זה. זאת היא אחת, היא שלחה שתביא את הטבע. דאמר מור, ובן דאמר ידע, לכתוב ידע. מי שאומר שהיא שלחה את ידע, אז למה לא כתוב ידע? למה כתוב אמתה? תאמר, כן, הכמה שמלן. בא כתוב להשמיע לנו, להשתרבה והשתרבובה. נעשה נס גדול, והיד של בת פרעה נעשתה ארוכה יותר מן הרגיל. לכן אתה מוצא באמתה של בת פרעה. לכן אתה מוצא בשיני רשעים. שם מדובר, הממרה הזאת במגילת התווה ועמוד שני, שם כתוב על אסתר המלכה. אסתר המלכה, הרי שמרדכי אמר לה, תלכי תבקשי מהמלך אחשוורוש, שיסלח לעם ישראל. כל מה שהמגילה מספרת, אז אמרה לו, תשמע, אני אסור לי לבוא בלי רשות. אם הוא לא מושיט את השרביט, אוי ואבוי, מי שנכנס לשם, הוא חייב מיטה. אמר לה, בלב אחי, אם את לא תביא את הישועה, הישועה תבוא ממקום אחר, מה אכפת לה ללכת? ואז היא הלכה, וגמר אומר שנעשה נס. שחשברוש, הוא הרים את השרביט והיא הייתה עומדת רחוקה. יש כמה דעות שם שהשרביט התארכה בדרך נס. אז אומרת, על זה אומרת הגמרא שם, וכן אתה מוצא בהמתה של פרעו. על זה אומרת הגמרא שם, שמצינו על היד של בת פרעו שהשתרבבה, שהיא נעשתה ארוכה יותר. וכן אתה מוצא בשיני רשעים, שנאמר, שיני רשעים שיברת. ואמר יש לקיש, אל תקרא שיברת, אלא שירבבת. שם מדובר על אוג מלך הבשן, בברכות מונדלת, רשי מביא, שאוג מלך הבשן, הוא היה אדם חזק מאוד, היה לו כוח על טבעי. כיוון שהוא בא ממלאך ובן אדם, מלאך לקח אישה, ונולד מזה אוג מלך הבשן. ככה אומרת הגמרא בנידה, דף סמך א', היה לו כוח על טבעי. והוא רצה לחסל את עם ישראל. אז הוא אמר, אני אחכה שהם יעברו שם דרך הרכס של ההרים. רכס, עקר את כל הרכס. עם ישראל היו בשטח טריטוריה של כמה? 12 מיל, מרובע. 12 קילומטר מרובע. אמר, אני אעקור את הרכס הזה, 12 קילומטר עקר הר, ואני אזרוק עליהם. בינתיים הקדוש ברוך הוא הביא את כל הנמלים שבעולם, אכלו לו את כל ההר עד שנעשה הר חלול, ונפל ההר על, על הראש שלו, של... של עוג מלך הבשן, כסדה בראש טוב עשה לו. הער נפל ככה, נפל, אז הוא בא לנשוך את הער עם השיניים שלו, אז הקדוש ברוך הוא עשה נס ויריך לו את השיניים, כדי שהוא לא יצליח לנשוך את הער, וככה הוא נחנק ומת. וככה מסופר גם על אסב, שכתוב בתורה, חזל אמרו בישקהו, שאסב בא ונשק אל יעקב, אז הוא עשה לנשוך אותו בצוואר, עשה לנשוך אותו, והם אומרים שאסב זה היה תיקון של... קין והבל, שקין נשך את הבל 10 נשיכות, וזה גם כנסות שברעו קיבל 10 מכות, שהיה גלגול של קין, הרע של קין על כל פנים. הוא לקח את הרע של קין, ולכן קיבל 10 מכות על 10 נשיכות שהוא נתן להבל. כל הדברים האלה היפים, אבל שמה שסב בא לנשוך את יעקב, גם כן, הוא היה צריך לנשוך אותו למוות, אבל שתי ניסים היו. קודם כל, הקדוש ברוך הוא, יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא יריך לו את השיניים, ודבר שני, הצוואר של יעקב נעשה כמו שיש איטלקי. עשה שיש איטלקי חזק. בא לנשוך אותו, נשברו לו השיניים, לכן הוא בכה. אומרת הגמרא, ותפתח ותראו את הילד. ותפתח ותראו את הילד. טוב, נעצור כאן רגע, נגיד משהו על הפרשה. משתבח שמו. פרשת השבוע שתבוא בעזרת השם ויקרא. פרשת ויקרא. מתחילים סימנת טבעה, חומש ויקרא. שם המסופר של הקדוש ברוך הוא, הוא מצווה להביא כל מיני סוגים של קורבנות ומגדיר. על עולם מביאים בקר זכר, על קורבן כזה מביאים כזה נקבה זכר, כבס, עיל, שור, עוף. וחזל אמרו שבמסכת בבא קמא דף צד ג', חזל אמרו, לעולם אדם יהיה מן הנרדפים ולא מן הרודפים. זאת אומרת, אם אדם יכול לגור בקומה שלישית או קומת קרקע, עדיף שיגור קומת קרקע. למה? למה הוא עדיף שיגור בקומת קרקע? בדיוק. עדיף שיעשו לו רעש ושלא הוא יעשה רעש לשכנים. עד כדי כך. אבל חז"ל אמרו, מאיפה למדים שעדיף לאדם להיות נרדף ולא רודף? שהרי אין לך נרדפים בעופות יותר מתורים ובני יונה, והכשירן הכתוב למזבח. למדך שהקדוש ברוך הוא אוהב דווקא את הנרדפים. דווקא את אלה שרודפים אותם, את המסכנים, את השפלים, אלה שמחפשים אותם, כמו שאומרים. את אלה הקדוש ברוך הוא אוהב. לכן עדיף להיות נרדף ולא רודף. גם רואים שהקדוש ברוך הוא מחבב את העופות, הרבה שליחויות, הקדוש ברוך הוא גלגל שהעופות יעשו. כגון הרבה מצוות גלגל על ידם של טהרת מצורע, וגם של יולדת שמביאה. גם אני, שאין לו להביא, אז מביא שני תורים או שני בני יונה. ויש דבר מאוד מעניין ברש"י שם על העניין הזה שהעני מביא, שהעני מביא את השתי תורים משני בני יונה, צריך לשרוף אותם עם הכנפיים. כתוב שם והקטיר את כל המזבחה, אז כתוב שהכהן מקטיר את התורים עם הכנפיים, ורש"י כבר רומז שם שאתה שורף יונה עם כנפיים, זה ריח חוץ מן הכבוד, לא עליכם, נורא והיום. אתה לא יכול לעמוד ליד הריח הזה, שאתה שורף יונה עם כנפיים. ובכל זאת, רש"י אומר, הכתוב הדגיש שצריך לשרוף את זה עם הכנפיים כדי שהקדוש ברוך הוא להראות לכל העולם שהקדוש ברוך הוא מאוד מחבב את הקורבן הזה של העני, כיוון שהוא מביא את זה, איך אומרים, זה הנפש שלו, זה אדם שלו, אין לו מה להביא, ומהיד לפה הוא חסך כדי להביא את הקורבן הזה, עד כדי כך, אפילו שהעשן הזה הוא עשן שאנשים לא מתלהבים ממנו, אנשים סולדים מהריח הזה, עם כל זה הקדוש ברוך הוא עושה באמת שהוא מאוד חפץ בעניין של העשן הזה למתחר.
ישראל השם,
יפה מאוד, נפלא. אז זה אקטואלי, כי זה פרשת ויקרא. יש מעשה נורא שהיה בפוזנה עם רבי עקיבא איגר. היה ש... עד היום מקובל אצלהם המעשה הזה, מכירים שם את זה בפוזנה. תשאל אותה, הסבא שלו סיפור לו את הסיפור הזה בטוח. רבי עקיבא איגר, עליו שלום, היה מגדולי הגאונים של, של האחרונים. בעל גיליון השס בתלמוד, יש כוכבית כזאת קטנה, בקושי רואים אותה. אבל בשמיים זה כוכב מאוד גדול, רבי עקיבא איגר, גיליון השס. הוא, יש הרבה מופתים וסיפורים עליו, יש מסופר הוא והרב ירבי יעקב מליסה, פעם הם מתארחים באותו מקום, ערכו אותם. עכשיו הרב יעקב מליסה, הוא בא לנתיבות המשפט, גם כן אחד מגאוני עולם. אז הוא יצא, היה צריך לצאת, נשאר רק רבי עקיבא איגר. אז הוא יושב לומד, פתאום בא איזה אחד. אז הוא ככה עושה כזה רע, שהוא רוצה להסתכל על הרב, הוא רוצה להסתכל על רבי עקיבא איגר. אז הוא אומר לו, כן, מה כבודו רצה? הוא אומר, אני רק באתי להסתכל על הרב. אז הוא אומר לו, הרב לא נמצא עכשיו, הוא יצא. הוא לא הבין שהוא מתכוון עליו. אז שהוא מתכוון רבי יעקב מליסה. ועוד מסופר על שתיים, הם היו חברים מאוד טובים. פעם אחת שניהם היו רוכבים בכרכרה. היו עושים להם כבוד, זה סיפור ידוע. שתיים היו רוכבים בכרכרה, וכל העיר סוחבים אותם בכרכרה. כולם רצו לזכות בכבוד, לכבד את התורה של רבי עקיבא איגר ורבי יעקב מליסה. אז טוב, הם יושבים שם. פתאום רבי עקיבא איגר, הוא מרגיש שעושים לו את הכבוד הזה, לא נעים לו, אז הוא החשיב את רבי יעקב מליסה יותר, אז הוא ירד לסחוב את העגל. פתאום הוא רואה את רבי יעקב מליסה גם סוחב את העגל, אמרו לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני לא נעים לי, חשבתי, רציתי לסחוב אותך, רציתי לסחוב, אבל אני רציתי לסחוב, בסוף כולם סוחבים עגלה ריקה, אף אחד לא סוחב כלום. בקיצור, הוא, היה לו מנהג, כל חולה שיש בעיר, היה הולך תמיד לבקר אותו. היה רב של פוזנה, שעיר בפולין. כל מי שחולה, לא אכפת לו מי, הוא היה הולך לבקר אותו בבית חולים. היה אחד, לא עליכם, חולה סופני. ביקר אותו, שאל אותו, ניסה לדבר על ליבו. בדיוק הוא מסתכל מהחלון, הוא רואה שהרופא של המלך בא. עבר שם. מי הציבה לקרוא אותו, והכירו את רבי עקיבא, הוא היה אדם מאוד חשוב. ציבה אותו לקרוא לו, אז רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא איגר אומר למלך, לרופא של המלך, הוא אומר לו, בוינה, אני רוצה שתרפא את היהודי הזה, ואז הרופא מנסה להתעסק איתו, והוא הבין שיש לו מחלה חשוכת מרפא. הוא אומר לו, שמע, אין לו תקנה, אני אעזוב, אני לא, חבל על הזמן, אני לא מתעסק איתו. אמר לו, תגיד, ואם זה היה המלך, או הבן של המלך, אתה גם היית אומר שאני לא מתעסק איתו? אמר לו, שמע, אני אגיד לך את האמת, היה מעשה כזה עם המלך לפני כמה שנים, ואמרתי שאין לו תרופה, אלא אם כן יביאו לו איזה ציפור מסוף העולם. סוף העולם עד סוף העולם, שמאלה, שם יש איזה ציפור שהיא נמצאת שם, ורק שם במדבר הזה צריך להביא אותה, לך תביא אותה עכשיו, סוף העולם. איפה תביא לו ליהודי הזה המסכן את הציפור הזאת? המלך, מסה, שלח שליחים, צבא, שתי צבאות. יש לו כוח אדם. הוא יכל לשלוח. ובאמת מצאו את הציפור, הביאו את הציפור והתרפא המלך. אבל זה מאיפה אני אביא לו את הציפור הזאת, היהודי הזה? שמע את זה רבי עקיבא איגר. אמר לו, טוב, לך לשלום, הלך. רבי עקיבא איגר מסה, תעטב את הטלית, שם ציצית עליו, הלך לפינה של החדר, אמר ריבונו של עולם, הרי בני ישראל נקראים בני מלכים. אז מה, וכי המלך הזה יותר טוב מהיהודי הזה? כמה שנקראים בני מלאכים, מה זה בשבילך לשלוח לו את הציפור לכאן? ככה ביקש מבורא עולם, והתחיל לקרוא תהילים, קורא תהילים, קורא תהילים, 5 דקות, 10 דקות, פתאום באה הציפור, באה הציפור, עומדת ככה על החלון, רבי עקיבא איגר נדם, לקח את הציפור, חתך לה את הכנפיים, בישל, ציווה שיבשלו לו את הציפור, את הכנפיים הוא לקח למזכרת, שיהיה קידוש השם. בשל את הציפור, אכל אותו יהודי, אחרי כמה שבועות התרפא, נס על טבעי. לא יאומן כי יסופר. קרא למלך, אמר לו, אתה רואה? בשביל היהודי הזה לא היית צריך לשלוח לו צבא, ולא חיילים, ולא שום דבר. הנה, הביאו אותו, את הציפור הזאת, הביאו אותה עד לכאן. הוא אמר, לא מאמין לך, לא מאמין, כי הוא ראה לו שהוא בן אדם נרפא. הוציא רבי עקיבא איגר את הכנפיים, אמר לו, לך תראה למלך. וזה היה קידוש השם עצום. מאותו יום עשו להם כבוד גדול, לרבי עקיבא וליהודים. יהיה רצון שנזכה, שיבוא בעזרת השם משיח צדקנו ויקדש שם שמיים ברבים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.